ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. כשאימא של הדר הובחנה כחולת סרטן, היא הרגישה שעולמה מתמוטט עליה. היא הייתה הדמות הכי קרובה אליה, הכי משמעותית, הכי תומכת, חברה שלה ואשת סודה. בין ההבחון לבין הרגע בו נשמע אימה את נשימתה האחרונה חלפו רק שבועיים. העולם עצר מלכת. הדר לא הבינה איך היא תוכל לחיות כשאימא שלה נקברת באדמה. וכשהיא בכתד שלא היה להעביר ליד הקבר הפתוח של אימא, אומרי בעלה ניגש אליה ולחש באוזנה, תפסיקי עם ההצגות האלה. הלחישות המרושעות שהוא נהג ללחוש על אוזנה ניהלו לה את התודעה. את שמנה מדי. נשים בגודל שלך לא יכולות ללבוש לבן. את כל כך מכוערת, וואו, אני לא מבין איך עמדתי איתך מתחת לחופה. לפעמים אני משתגע מכמה טמטום, יש באישה מכוערת אחת. את הדברים המרושעים האלה, אומרי לחש באוזנה בכל מתוק, תוך ליטוף חפוז של ישבנה. המסר שמשודר לתודעה הוא של דברי אהבה שנלחשים במתק שפתיים, התוכן מורעל. הרעילות הזו הרגה להדר את הנשמה, היא שנאה את עצמה, היא ראתה את עצמה כאישה שמנה, מכוערת ומטומטמת. בפועל, הדר דווקא אישה נאה, כישרונית ומצליחה. היא לא תלויה בעומרי כלכלית, להפך. עומרי הוא איש תחזוקה שמסתכר 9,000 שח בחודש, והדר מרוויחה פי 5. ובשביל לגשר על הפער הזה ביניהם, הוא היה צריך להקטין אותה. אבל הוא לקח את הרוע הזה עוד צעד קדימה. תתאבדי, הוא נהג ללחוש לה כשהם רבו. למה את לא תולה את עצמך עם חבל בגינה? הוא שאל בלחישה מרושעת שהייתה משתקת אותה. לפעמים הוא שלח לה עשרות הודעות מרושעות ואז מחק הכל. כל הוואטסאפ שלה איתו מלא הודעות מחוקות שהעידו שהוא יודע טוב מאוד מה הוא עושה ולא רוצה להותיר עקבות. אמא שלה ידעה מה היא עוברת ותמיד אמרה לה שאם היא תרצה לעזוב, יש לה אותה והיא תעזור לה במה שרק אפשר. אבל היא לא רצתה לעזוב משתי סיבות. הראשונה כי היא האמינה לו שהיא מכוערת, שמנה וטיפשה ולא ראויה לטוב. והשנייה היא כי היא גם האמינה לו שהוא אוהב אותה וגם שהוא אומר דברים מרושעים זה מאהבה. וגם היו רגעים טובים ומאושרים, לא הכל היה שחור. כשאימא נפטרה, הדר שקעה לבור תחתית אפל, ועומרי לא היה שם בשביל להגן עליה. הוא לא היה שם בשביל להישען עליה, והוא לא היה שם בשביל לשים לו עליו את הראש, להפך. הוא ניצל את המצוקה שלה בשביל לדרוך עליה עוד. הוא אמר לה שהיא חולת נפש. הוא איים שישפזו אותה כדי לקבל תרופות נגד דיכאון, וגם שיקח לה את הילדים כי היא לא מסוגלת לטפל בהם. האיום הזה גרם להדר לפנות לפסיכיאטר ולהתחיל טיפול תרופתי נגד דיכאון. אבל כמובן שבמקום לתמוך בהחלטה שלה לטפל בעצמה, הוא אמר שעכשיו היא חולת נפש מאובחנת על כדורים. בעבודה היא תפקדה כרגיל, אם כי בהרבה קושי. בילדים היא טיפלה כמיטב יכולתה, מזל שהם גדולים, והבת שלה בת ה-15 עזרה לה לטפל בשני האחים הצעירים, וחיבקה ונשקה אותה, והריפה עליה חום ואהבה שקצת הקלו על הנשמה הפצועה שלה. ואז הגיעה 7 באוקטובר. גבי, אחי הצעיר של הדר, נרצח בנובה. בהתחלה הם חיפשו אותו, אבל די מהר היה ברור שהוא נרצח. העולם שוב החשיך. גבי היה האח היחיד שלה. כדי להתמודד עם הקושי שבפטירת אימם, הוא התמכר לסצנת מסיבות הטבע בהם רוקדים עד כלות הכוחות וצורכים חומרים משני תודעה שעושים את העולם יפה יותר. אין מילים לתאר את הכאב והקושי שהדר חוותה בנוסף לצורך לטפל בהכל, כי היא המבוגר האחרי היחיד שנותר. אבא של המבוגר ולמזלו כבר שנים לוקה באלצהיימר ושוהה במוסד סעודי, ואין לו מושג שאשתו ובנו הלכו לעולמם. הדר נשברה מכאב. יש המון אנשים שאחרי 7 באוקטובר נשברו מכאב. המון סיפורים בלתי נתפסים על חיים שנגדעו ואף אחד לא שמע. רק קומץ קטן הגיע למודעות הקולקטיבית שלנו, השאר נותרו קורבנות טבח, חסרי שם ופנים שרק הקרובים להם זוכרים וכואבים ונשברים. שבר שלה היה פנימי. בחוץ היא מתפקדת כמעט כרגיל, אבל בפועל הכל היה שבור מבפנים, ורק שכבת אור דקיקה החזיקה את השברים במקום. עומר לא ידע שדקירה אחת שלו תקריס אותה לתוך עצמה, והוא כהרגלו דקר איפה שהכי כואב. הוא רב איתה מריבה קשה כשהיא לא הסכימה להגיע למסיבת יום הולדת של גיסתו, והוא נסע לבד עם הילדים. בשל מבנה האישיות שלו נהדר האמפתיה, היה לו מאוד קשה להבין שמה לעשות, אין לה יכולת להכיל מסיבות חודשיים אחרי הטבח. אין לה. ולפני שהוא נסע הוא לחש לה, זהו, נשארת לבד בעולם, אבא שלך אלצהיימר, אמא שלך מתה, גבי מת, ועכשיו איבדת גם אותי ואת הילדים, כשאני אתגרש ממך, הם ילמדו להסתדר בלעדייך. המילים האלה גרמו לכך שאדר ביקשה את נפשה למות. היא התחילה לאסוף את כל חפיסות הכדורים שיש בבית כדי לבלוע ולשים קץ לחייה. ואז חברה התקשרה אליה. היא לא ענתה לטלפון. חברה התקשרה שוב, ואז כשהיא לא ענתה, היא שלחה לה הודעה עם לינק, תסתכלי על זה. החברה הזאת ידעה על הלחישות שלו. היא גם ידעה כמה היא שבורה ומדוקת. היא לא ידעה שהדר רוצה למות. אלין, כך היא סיפרה לי בדיעבד, כשנפגשנו לראשונה, היה לאחד הסרטונים שלי על נרקסיסטים. והדר צפתה, והיא צפתה בעוד, בעוד ועוד ועוד סרטונים, ואיכשהו היא התחילה להבין שמה שהוא עושה לה ממש לא, לא לגיטימי. את הצלת את החיים שלי, אמרה, ואני נשמתי עמוק ולא הצלחתי להכיל את זה. היא יצרה קשר באותו רגע עם המטפלת שטיפלה בה בעבר. אני אוסיף ויציין שהפסיקה את הטיפול לפני כמה שנים, אחרי שהוא אמר שזה ממש לא עוזר לה, ושהיא רק מוציאה על זה כסף. המטפלת התקשרה מיד כי היא הבינה שזו הודעה של מצוקה קשה. איכשהו היא גרמה לה לוותר על התוכניות שלה להתאבד ולהתחיל טיפול. במקביל, הדר צללה לתוך עולם הנרקסיזם והבינה שיש שם ודפוס לתופעה שהיא לא לבד ושהיא ממש ממש לא אשמה. כשהגיעה אליי, החשש הכי גדול שלה היה שיקחו לה את הילדים כי הוא יגיד שהיא חולת נפש. הרגעתי אותה, זה לא יקרה. לא יקחו לך את הילדים, את אישה מתפקדת. הדיכאון שלך נובע מנסיבות חייך הקשות, ודווקא העובדה שאת מטופלת היא ממש לטובתך. הלוואי שניתן היה לטפל גם בו. היא מאוד חששה להתחיל הליך, כי הכל הלוחש שלו דיבר לה בתוך הראש ואמר לה שהיא שמנה, מכוערת ומטומטמת, ומי ייקח אותה בכלל במצב כזה ועם שלושה ילדים? מי ייקח אותה? אבל המטפלת שלה לימדה אותה לעמעם את הקול שלו בתוך הראש שלה. זו עבודה מאוד קשה ללמוד להקשיב לקול שלך כשבמשך שנים את משתיקה אותו. ולא תמיד היא הצליחה. אבל בשלב כלשהו היא התחילה להאמין שוואלה היא דווקא בסדר. לא כל כך שמנה. לא כל כך מכוערת וגם די מוכשרת ומצליחה וממש לא תלויה בו כלכלית. והילדים? הילדים מחוברים אליה מאוד למרות שהיא עצובה. ואחרי עוד שתי פגישות איתי התחלנו הליך גירושים. בהתחלה הוא נבהל והתחנן שתבטל את התהליך, אחר כך הוא איים שהוא ייקח לה את הילדים ויקח לה את הכסף, הכל לפי הספר של הדפוס הנרקסיסטי, ואז הוא אמר שיגיע להסכם רק אם היא תפטר את עורכת הדין שלה ששונאת גברים. ואז היא כתבה לו ככה, היא דווקא לא שונאת גברים, היא פשוט יודעת להתמודד עם נרקסיסטים כמוך. זה מה שהיא ענתה לו, והתשובה הזאת כמובן הייתה מוכנה מראש, כי הדפוס הזה ידוע ומוכר. ובסוף הוא שלח אליה את אח שלו הבכור שידוע באופיו הטוב ובתבונתו העסקית, והוא הסכים להגיע איתה אלינו. וככה, רק אחרי שאח שלו הגיע אלינו, תוך שעה סיכמנו הכל. זה לא תיק מורכב משפטית, ואם לא מסבכים עניינים, קל לסיים אותו. הדר שמחה, אבל הזהרתי אותה שעוד מוקדם לסמוח, ויש להמתין שיחתם ההסכם ויאושר בבית המשפט, ורק אחרי שהוא יאושר בבית המשפט אפשר לסמוח. באמת ערכנו הסכם ואומרי לקח עורך דין מטעמו שיעבור עליו ופוצץ הכל. זה היה כמעט צפוי, הוא הכניס סעיפים בלתי אפשריים כמו שאם יש לה זוגיות אחרת בן הזוג שלה בחיים, אבל בחיים לא יפגוש את הילדים ולא ייכנס הביתה כשהם שם. חשבנו שאפשר לתחום את זה בזמן, אוקיי, בשנה הראשונה, אבל הוא לא הסכים בשום אופן. עד גיל 18 של הילד הקטן, אף אחד מהם לא פוגש גבר אחר, הוא הודיע. האמת היא שמי שהודיע זה עורך הדין שלו בקול ממש עצבני, והסברתי לו שאין לזה בסיס משפטי, וכשהסברתי לו את זה מה הוא עשה? הוא טרק לי את הטלפון. צריך לדעת מתי לסיים מסע ומתן ולהגיש תביעות. לפעמים זה דווקא מקצר את התהליך. ובאמת השבוע התקיים הדיון הראשון. השופט אמר, אני לא מבין למה לא מגיעים בתיק הזה להסכם. אולי אדוני יעזור לנו, כבר היינו כפסע מהסכם, הרמתי להנחתה, והשופט שאל את עורך הדין העצבנים, הוא מסכים לומר על מה המחלוקת. לא היה לו נעים לסרב להגיד לשופט על מה רבנו, וזהו. ידעתי שבאותו רגע התיק הזה נגמר. השופט, שיודע להיות עצבני יותר מעורך הדין, עבר לדבר עם עומר. והוא אמר לו ככה, אדוני יצטרך לשחרר שליטה. אני יודע שזה קשה לאדוני, אבל זהו, זה נגמר. כשהיא עם הילדים, היא תפגיש אותם עם מי שהיא רוצה, ואדוני לא ינהל את זה. אני לא מאשר הסכמים עם סעיפים כמו שביקשת, ואם היית מגיש בקשה כזאת, הייתי דוחה אותה ומחייב אותך בהוצאות בסכום עם 5 ספרות. וכאן הוא הנמיך את הקול שלו השופט לכמעט לחישה רועמת ואמר, אם על זה אתה רוצה לנהל אצלי תיק, אני כבר אומר לך, כמו שביידן אמר, don't. ועכשיו תצאו להפסקה של 30 דקות ותחזרו עם הסכם. רעם השופט לעבר עורך הדין העצבני וסיים את הדיון. זה לא לקח 30 דקות, זה לקח כמעט 2 שעות, אבל ההסכם נחתם ואושר. וכשיצאנו מהדיון, הדר חייכה ולחשה לשופט. תודה. זהו, להיום.